מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אפשר להגיד ששנות 2010 עד 2020 היה העשור האבוד של מי שהשקיע בשווקים המתעוררים, ה-Emerging Markets. התשואה שהשיגו המניות בשווקים אלו, במונחים דולרים, עמדה על 10% בלבד. וזה בעשור מעולה למניות האמריקאיות שהשיגו תשואה של יותר מ-200%. והמגמה הזאת נמשכה גם השנה, גם ב-2020, תוך כדי המגפה, בעוד שמדד S&P 500, למשל, חוזר בימים אלו לרמתו מתחילת השנה, השווקים המתעוררים עדיין נסחרים בתשואה שלילית של 10% ואפילו יותר. אז נכון, אין מדינה או כלכלה בעולם שלא סבלה או סובלת מהטלטלה של הקורונה ומהמשבר העולמי הזה. אבל כאילו לא די במגפה, השווקים המתעוררים נאלצו להתמודד גם עם גורמים נוספים. ההתעוררות במתיחות בין ארצות הברית לסין, קריסת מחירי הנפט ונפילה של חלק מהמטבעות מול הדולר. אבל זהו, שמנו את המחצית הראשונה של 2020 מאחורינו, ועכשיו, כשמנסים להביט קדימה, מתוך כל הערפל הסמיך הזה נדמה שדווקא השווקים המתעוררים מסתמנים כאחת מהפינות המעניינות ביותר בשוק ההון העולמי. אז על כך ועוד נדבר היום בפרק ה-109 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, אני אמשיך ואזכיר לכם שיש לנו קבוצות בפייסבוק, יש לנו גם את העמוד של מנועי הכסף שבו אנחנו מפרסמים את הפרקים שאנחנו עכשיו מקליטים, וגם יש לנו קבוצת דיון חדשה יחסית בת שבוע, מנועי הכסף מדברים כלכלה, שם אתם יכולים לדבר על כלכלה ועל נושאים קשורים או לא קשורים לפודקאסט הספציפי, לפרק הספציפי. ולפני רק נציין, אורי, שהשבוע אנחנו בסוף שבוע של יום העצמאות בארצות הברית, הרביעי ביולי, ואין מסחר ביום שישי במניות בוול סטריט, ובגלל זה דוח התעסוקה המאוד מעניין לא מתפרסם ביום שישי, אלא מתפרסם היום. אבל אנחנו מקליטים את הפוד לפני, אז כך ש...
אנחנו לא יודעים מה יהיה.
אנחנו לא יודעים, ואין לנו... אין לך מקורות ב...
לא, טראמפ לא התקשר היום, הוא עייף. אבל בוא נגיד שאם יהיה... הציפייה היא שתהיה תוספת 3.5 מיליון משרות, גם החודש, אחרי תוספת דומה בחודש שעבר. אם זה יהיה המקרה, מעולה. אם יהיה נתון מעניין מאוד כלפי מעלה, אולי הרבה הרבה יותר, אולי כלפי מטה, אז אנחנו כמובן נצטרך לדבר על זה, ונשמח לדבר על זה שבוע הבא, כי יהיו עוד כמה נתונים במהלך השבוע הקרוב, שקצת ישפחו אור על ההתאוששות בארצות הברית, עם הסגירה של חלק מהמשקים, סיפור חוזר להיות מאוד מעניין, אז נרחיב אולי שבוע הבא על הנושא.
אוקיי, אז בוא נתחיל לדבר. תראה, אני קראתי שיש מכון, בעברית אפשר לתרגם את זה אולי, מכון השווקים הפיננסיים הבינלאומי, שזה Institute of International Finance. הם פרסמו שמשקיעים זרים משכו 100 מיליארד דולר במניות ובאגרות חוב משווקים מתעוררים מסוף ינואר ועד מאי. אז אתה יודע, דיברתי בהתחלה, עוד נדבר על מה יהיה בעתיד, אם אנחנו יכולים להאריך, אבל לא שנה טובה לשווקים המתעוררים. כל כך הרבה דברים נופלים.
בינתיים לא, בכלל לא. אנחנו גם רואים עכשיו את ההתפשטות של הקורונה בחלק של השווקים המתעוררים הגדולים, הודו, רוסיה, דרום אפריקה. אבל בכלל, בוא נתחיל קודם כל בוא נתחיל מההגדרה.
כן.
מה זה משק מתעורר או שוק מתעורר, הגדרה מאוד מתנסית, באופן לא מפתיע, כי היא מוגדרת על ידי המדינות המפותחות, מה שנקרא. אז משק מתעורר זה משק שהוא במאפיינים מסוימים דומה למשק מפותח, אבל עדיין לא. אז זה או כאלה שלאט לאט מתקדמים, למשל מבחינת התוצר לנפש. אז זה לא כמו במדינות המערב או המדינות המפותחות, אבל זה מתקדם לשם. או זה יכול להיות גם הכיוון השני, דרך אגב, משק שהיה מפותח והידרדר למאפיינים שהם כבר לא מאפיינים של משק מפותח, גם יקראו לו משק מתעורר. אבל זה מקרים מאוד מאוד מועטים. רוב המקרים זה משקים שבעבר היו פחות מפותחים, ולאט לאט שינו את הכיוון שלהם, ורוצים להיראות יותר כמו מהמשקים במערב.
ישראל, רק נדגיש, לא שם.
ישראל, האמת, אחד הדברים האירונים, כי הזכרת שמ-2010 משקים מתעוררים לא עשו טוב. אנחנו היינו, נחשבנו כמשק מתעורר עד שנת 2010, עד מאי 2010, ואז שינו לנו את הסיווג. וברגע שינו לנו את הסיווג, לא ניכנס לכל התהליך שהיה, אבל בעצם עברנו מהמדדים של משקים מתעוררים למדדים של משקים מפותחים. זאת אומרת, משקיע שמחליט להשקיע במדד שעוקב אחרי כל המשקים המתעוררים, נאלץ למכור את המניות שלו בישראל, ומשקיע שעוקב אחרי המשקים מפותחים, קנה את המניות בישראל. זה כנראה הטיימינג לא היה משהו. אם בדיוק ב-2010 עברנו מהמתעוררים למפותחים, אז יצא טוב, אפשר להגיד.
כן.
אז אנחנו היום נחשב, אנחנו לא שם. היינו שם בעבר. המשקים המתפתחים, האמרג'ינג מרקטס הגדולים, אלה שמתייחסים אליהם בדרך כלל, זה מה שגם בדרך כלל קוראים מדינות הבריקס. בריקס זה ראשי תיבות של ברזיל, רוסיה, הודו וצ'יינה, סין. זה הבריק, יש כאלה שמוסיפים את האס בסוף, שזה לדרום אפריקה, שיהיה חמישית, מבחינת הגודל, מבחינת החשיבות, אפשר לקרוא לזה. אז אלה המדינות שבדרך כלל מתייחסים אליה, וכמובן יש עוד הרבה מדינות נוספות שהן לא מהגדולות ביותר. לא מדובר, חשוב להגיד, במדינות ממש קטנות, שיכולות לצמוח מאוד מהר, אבל הן לא כן, הן אפילו אף מאפיין של משק מפותח. מדינות אפריקה, מדינות קטנות מאוד בדרום אמריקה, הם נחשבים פרונטיר מרקטס. נמצא לזה את התרגום בעברית, כן. אני פחות טוב בזה. אז אלה המשקים המתפתחים. עכשיו, כשאתה מסתכל באמת על השנה האחרונה, אז צריך להגיד דבר ראשון. המשקים המתפתחים, הם בדרך כלל יעשו טוב יותר בעולם של ריסק און, בעולם שבו יש תאבון לסיכון. כשכולם שרואים צמיחה מהירה בכל העולם, אז המשקיעים באים ואומרים לעצמם, רגע, אם העולם עכשיו צומח מהר, אז המשקים המתפתחים, שיש להם יותר מקום לצמוח, כי הם מתחילים מלמטה, הם אפילו יצמחו עוד יותר מהר, ואני אעביר את הכסף לשם. בעולם של האטה, בעולם של מיתון, בדרך כלל זה המקום הראשון שנפגע. עכשיו, למה אני אומר בדרך כלל? כי אמרת בצדק בתחילת התוכנית, שאם מסתכלים על העשור האחרון, זה לא היה המצב.
כן.
עשור האחרון, ה-S&P עשה תשואה פנומנלית, ראינו בלא מעט מדינות תשואה יפה, משקים מפותחים ומשקים מתפתחים לא. וזה נובע מכמה סיבות, אני חושב שנתחיל לפרט אותם, ואולי נתחיל בסיפור של סין, שהיא אמנם אחת מהמשקים המתפתחים, אבל היא החשובה ביותר. בכלל, כשמסתכלים על משקים מתפתחים, צריך להגיד ש, אתה יודע, אין פה משהו שמאפיין את כולם. כל מדינה, סיפור אחר, רוסיה זה סיפור אחד, עם הסקטור אנרגיה גדול ופוטין, הודו זה סיפור אחר לגמרי עם המחוזות שיש להם, והצמיחה שם, והמעמד שהולך לכיוון של כלכלת שירותים שמאוד מתפתח.
אבל בכל זאת יש צורך כלשהו לשים את כולם באותה...
כן, שמים אותם באיזושהי... כן, כי משקיעים הרבה פעמים רוצים להשקיע במשקים מתפתחים, אז שמים אותם בקופסה אחת, אבל כל מדינה יש לה את המאפיינים שלה. מה שכן משותף כמעט לכולם, זה התלות בסין. סין, שהיא אחת מהן, היא גם בעצם מדינה שמאוד משפיעה על משקים מתעוררים רבים. ופה הנקודה שמה שסין עברה בעשור האחרון, זו נקודה קריטית. אני אזכיר שמי בערך שנות ה-80, עד, ביתר סט בשנות ה-90 ובתחילה שנות ה-2000, עד המשבר של 2008, סין צמחה בקצבים פנומנליים. והכיוון של סין, שהפכה להיות היצרן הכי גדול בעולם, הכיוון היה נראה מאוד מאוד חיובי, כאילו סין עובר, היא באמת המפעל שמייצר למערב את כל המוצרים, בהרבה יותר זול, זה מאוד תרם לסין, ראינו שם שיעורי צמיחה דו-ספרתיים גבוהים, וראינו את המעמד ביניים הסיני הולך וגדל, כי פתאום אנשים עוברים מהכפר לעיר, מתחילים לייצר, ראינו בנייה מאוד מהירה וכן הלאה, וזה עשה טוב להרבה משקים מתעוררים, כי כשבסין בונים המון המון בניינים, אז צריך מתכות מאיפשהו, צריך חומרי גלם תעשייתיים, אז מביאים אותם מדרום אפריקה, מביאים אותם מברזיל, צריך אנרגיה, מביאים את זה במדינות שמייצרות אנרגיה, וכן הלאה וכן הלאה. ואז הגיע המשבר ב-2008. ב-2008 בעצם הלקוח של סין המערב נכנס למשבר עמוק מאוד, שלקח לו הרבה זמן להתאושש, אם בכלל מבחינת הכלכלה, גם אחרי המשבר, כלכלה גם בארצות הברית, בטח באירופה, המשיכה לצמוח מאוד מאוד לאט. ואז הסינים הבינו שהם לא יכולים להיות תלויים יותר במערב, והם יצאו בתוכנית, תוכנית לטווח ארוך, שבעצם אומרת, אנחנו נייצר מנועי צמיחה פנימיים. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות תלויים במערב. הייצוא אז בסין עמד על בערך 30% מהתוצר. אמרו, אי אפשר להמשיך ככה, אנחנו צריכים להיות תלויים בעצמנו בעיקר. וסין התחיל התהליך, אתה יודע, בסין, מה לעשות, היציבות השלטונית.
זאת אומרת, גם לרכוש את המוצרים שאנחנו נרכוש את המוצרים שאנחנו מייצרים, לעשות מין כלכלה סגורה כזאת.
בדיוק. יותר, להיות יותר ארצות הברית. במובן מסוים.
כן.
ובסין יש גם יציבות שלטונית, באופן יחסי, והם יכולים לתכנן תוכניות לטווח ארוך, וזה היה הכיוון. ודרך אגב, זה לשם הם הולכים, זה גם מה שהוביל למלחמת הסחר, כי בעצם סין, כדי לעשות את זה, מפתחת את סקטור הטכנולוגיה, לא סתם יש וואוי, חרם במה, וואו, כל הרעיון היה שהסינים לא יקנו אפל ולא יקנו סמסונג, יקנו וואוי ויקנו שיומי, ושהאינטרנט, החברות אינטרנט הסיניות יהיו סיניות. והיום, דרך אגב, הייצוא הוא רק סביב ה-16-17% מהתוצר הסיני. הייתה פה ירידה משמעותית. הם באמת בנו את מנועי הצמיחה הפנימיים האלו, אבל זה פגע בכלל בסחר העולמי, וזה פגע, זה מייצר רעתה. אתה יודע, שאתה עושה כזה שינוי, בטווח הקצר זה מייצר רעתה גם בסין. הממשל אומר, אין לי בעיה, בשנים הקרובות נראה קצת רעתה, אבל בטווח ארוך זה מהלך שאנחנו חייבים לעשות.
אוקיי.
אז אנחנו עושים עכשיו ועתה, כדי שיהיה לנו פוטנציאל צמיחה גבוה יותר קדימה. עוד פעם, היתרונות של ממשל שיש לו יציבות, אבל זה פוגע בכל אותן מדינות שהיו תלויות למעשה בסין. ברזיל, דרום אפריקה, זה דוגמאות הכי טובות, גם רוסיה בצד של האנרגיה, ולכן כשמסתכלים על כל המדד הזה של ה-Emerging Markets, ראינו בעשור האחרון פגיעה, כי בהרבה מדינות ראינו פגיעה כלכלית, כתוצאה מהתהליך שסין מובילה של האטה בכלכלה הסינית, זה משהו שהקשה מאוד על Emerging Markets באופן כללי.
אוקיי, ובוא נעשה fast forward אחרי העשור הזה שדיברנו עליו.
אז עכשיו שאנחנו מסתכלים קדימה, זה באמת...
לא, עוד לפני הקדימה. מה לגבי הקורונה? כי אתה תיארת פה מצב שסין עשתה תוכנית כלשהי לטווח ארוך, שהיא תייצר בעצמה את המוצרים ותרכוש. זה מאוד מזכיר לי את מה שקורה עכשיו. כי הקורונה חיסלה במרכאות את כל הסחר הבינלאומי, ואתה יודע, אף מדינה לא רוצה לייבא קורונה.
הקורונה עשתה עוד משהו באמת... אני חושב שבעיניים של סין זה רק יעיץ את התהליך, כי אחרי, בוא נזכור מה היה הקורונה בהתחלה, אתה יודע, זה הטרום קורונה אפשר לקרוא לזה. כשהייתה קורונה רק בסין...
הפרי-מרקט של הקורונה.
כן, כל השרשראות ההספקה שנפגעו, ופתאום שמעת על מפעלים, גם פה בישראל, שלא יכולים לייצר, כי אין להם את החומרי גלם, כי הכל אמור להגיע מסין. הבינו שאי אפשר להיות תלויים בסין כל הזמן. ואנחנו שומעים היום על רצון של יותר ויותר מדינות להעביר את הייצור למקומי, בטח במוצרים חיוניים, תרופות וכן הלאה. אז זה תהליך שכנראה יקרה ברמה מסוימת. ומה שאני עוד חושב שאנחנו נראה זה שחברות בעצם מפזרות את שרשרות ההספקה שלהם, על פני כל מיני מדינות. אבל אז לחלק מה-Emerging Markets זה יכול להיות חיובי. כי יהיו לך מדינות אחרות, אם זה בדרום מזרח אסיה, אם זה אולי בדרום אמריקה, כשמסתכלים על ארצות הברית, שבעצם בונים, שמתחילים לבנות שם מפעלים כדי לפזר את הסיכון הזה של שרשרות ההספקה. אגב, הודו, ממש אפשר להגיד, הכריזה על זה, שהיא פונה למערב כדי לקחת חלק ממה שהולך לצאת מסין, חלק גדול. להודו יש את התשתיות, יש לה את החומר, את העון האנושי,
וגם קרבה גיאוגרפית.
גם קרבה גיאוגרפית, והם כנראה שחלק מהמפעלים בסין יעברו להודו, שזה יתרון. אז זה תהליך שרק יעיץ במובן הזה. דבר שני, שדיברנו על זה עם ענות שבוע שעבר, שמבחינת החזיות הצמיחה שאנחנו מסתכלים היום קדימה, אז מי שיוצאת מחוזקת מהקורונה, כביכול זו סין.
כן.
כי סין סגרה את המשק, עוד פעם, היתרונות של ממשל, לא הבנו נכון, לא יבואו אלינו אם זה היה ממשל בעולם, אבל הם סגרו, בבת אחת סגרו, אמרו לאנשים, אתם לא יוצאים מהבית, נפטרו במרכאות מהקורונה יחסית מהר וחזרו לפעול. ואם היום מסתכלים על העולם, סין מתאוששת הכי מהר, וצפויה לצאת בעצם מהמשבר קורונה הזה גם הכי מחוזקת. אז זה עוד איזשהו יתרון שיש לסין במובן הזה. אז זה סיפור אחד. יש עוד סיפור שאני חושב שגם צריך לשים אליו את הדגש, כי כשאני מסתכל קדימה, אני חושב שגם פה יש שינוי. או בכלל, אתה יודע, אחרי עשור עבוד, אני חושב שהאמרג'ינג מרקטס, אם מסתכלים קדימה, תהיה להם תקופה יותר טובה. וזה הסיפור של הדולר.
כן.
וצריך להבין את הסיפור של הדולר מכיוון, משני כיוונים. כיוון אחד הוא הכיוון של חובות. הרבה מדינות, משקים מתעוררים, שרוצים לחזור לצמוח בקצבים מהירים, רוצים לקחת אשראי. כשלוקחים אשראי, אם אתה תבוא, נגיד, יש מדינה כמו מלזיה למשל, ואתה רוצה לפנות לשווקים הבינלאומיים ולקחת אשראי כדי לייצר מקורות צמיחה, אז במטבע המקומי לא בטוח שיסכימו לתת לך, כי המטבע המקומי הוא מטבע מאוד תנודתי, לא כל כך סומכים אולי על הבנק המרכזי, על הממשל, צריך לזכור שבחלק גדול מהמשקים מתעוררים, הממשל זה לא ממשל יציב, יש הרבה פעמים חילופי שלטון, יש הרבה פעמים דיקטטורות, זה לא העולם שאנחנו מכירים במערב, ואז אומרים לך, אין בעיה, אני מוכן לתת לך אשראי, אבל אני רוצה אותו בדולר, לא במטבע המקומי, אני לא סומך על המטבע המקומי. ולכן אתה רואה הרבה פעמים במשקים מתעוררים, שלמשל, אגרות חוב, אפילו ממשלתיות, במטבע המקומי יכולות להיסחר בצורות של 8-9 אחוזים, כן. אתה לוקח סיכון שאתה משקיע במטבע המקומי, אבל החוב הדולרי נסחר בצורות הרבה יותר נמוכות, כי אין לך את הסיכון המטבע. אבל איפה כן קיים סיכון המטבע? הוא קיים אם הדולר מאוד מאוד התחזק. אותה ממשלת מלזיה, שבסוף היא מרוויחה במטבע המקומי שלה.
כן.
זה ההכנסות שלה, היא מקבלת מיסים מהאזרחים שלה. אז היא מקבלת מטבע מקומי, והיא צריכה לשלם חוב דולרי. ואם הדולר מתחזק מול המטבע המקומי, הולך ונהיה לה יותר ויותר קשה לשלם בעצם את החוב, והיא עלולה להגיע למצב של פשיטת רגל. היה לנו משבר כזה, משבר הנמרים האסיאטיים, מה שנקרא, סוף שנות ה-90, חלק גדול ממדינות דרום מזרח אסיה, פשטו רגל, בהובלת תאילנד, אבל הרבה הרבה מדינות, וזה משהו שתמיד מדאיג אותנו במובן של משקים מתעוררים. ומסתכלים על העשור האחרון, אנחנו באמת ראינו תקופה יחסית של דולר חזק, וראינו הרבה משקים מתעוררים שנקלעים לקשיים. עכשיו, הפעם זה לא באסיה, כי בעקבות המשבר ההוא, אחד הלקחים היו להחזיק רזרבות דולריות. אז באמת היום שאתה מסתכל על תאילנד, על מלזיה, במדינות אינדונזיה, מדינות כאלו, יש להם רזרבות דולריות, ויש להם גם פחות חוב דולרי.
זאת אומרת שבניגוד לברזיל וארגנטינה, המדינות באסיה למדו מהניסיון וטיפה התייעלו.
לפעמים אתה צריך לקבל מכה כדי ללמוד מהניסיון, ושאתה מסתכל, כמו שאמרת, על ברזיל, בטח ארגנטינה, טורקיה, דרום אפריקה, המדינות האלו, יש להם חוב דולרי מאוד גדול, ויש להם בעיה כשהמטבע שלהם מפוחת.
כן.
והאמת שעד לא מזמן, אתה זוכר שהיה פיחות חד מאוד בלירה הטורקית,
כן.
התחילו לדבר על פשיטת רגל של טורקיה, כי היא לא תוכל לשלם את החוב שלה. ותהליך כזה הוא תהליך שהרבה פעמים מתגלגל. אם פתאום טורקיה פושטת רגל, אז המשקיעים אומרים לעצמם, או, 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 מי הבא בתור? אז מתחילים לברוח מדרום אפריקה. אם בורחים מדרום אפריקה, אז המטבע נחלש רק מזה שבורחים משם, כי כולם מוכרים את ההשקעות שלהם בדרום אפריקה. ואז מתחיל כדור שלג כזה, ובעשור האחרון זה היה חשש. היה חשש בלא מעט אפיזודות, בגלל התחזקות של הדולר, היה חשש מבעיות חוב באמרג'ינג מרקטס, וזה גם הקשה מאוד על השווקים שם. ודבר אחרון, אתה יודע, היו הרבה דברים, אנחנו צריכים על העיקרים, זה הסיפור של הסחורות. אנחנו ראינו שזה חלק מהסיפור של סין, בגלל שסין בעתה, אז יש פחות ביקוש לסחורות, אבל זה לא רק. ראינו את סקטור האנרגיה האמריקאי שהולך וצומח בעשור האחרון ונהיה ארצות הברית נהייתה יצרנית האנרגיה הכי גדולה בעולם, וזה פוגע כמובן במדינות אחרות שמייצרות אנרגיה. וראינו תקופה יחסית ארוכה של מחירי סחורות נמוכים, בטח בהשוואה ל-2009 שהם זינקו, וזה פוגע במדינות שמייצרות סחורות, שהרבה פעמים זה מדינות משקים מתעוררים. אם זה חקלאות בדרום אמריקה, אם זה סחורות תעשייתיות, אם זה דרום אפריקה, גם ברזיל, אז המדינות האלה בעצם סבלו מכך שמחירי הסחורות היו נמוכים יחסית, וזה עוד משהו שהוביל לפגיעה שם במדדי המניות. ואתה יודע מה, הדבר האחרון שאי אפשר להתעלם ממנו, הבנקים המרכזיים במערב, בעשור האחרון, עשו דברים שלא נעשו מעולם, ריבית אפס, הרחבות כמותיות, הדפסת כסף בלתי פוסקת, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בבריטניה, גם ביפן, ובמשקים מתעוררים זה לא קרה. להפך, הריביות שם עוד נשארו גבוהות יחסית, היום הריבית אינדונזיה, הודו, 4%, 4.5%, זה ריביות שאנחנו כבר לא מכירים. הם לא יכלו להרשות לעצמם להפחית את הריבית כל כך מהר, הרבה פעמים גם בגלל אינפלציה שהייתה, וזה עוד משהו שעשה טוב לשווקים במערב, ה-S&P לא סתם הוא עלה, הם מדפיסים כסף, כסף זורם לשוק הפיננסי, המניות עולות. ובאמרג'ינג מרקטס לא היה את זה.
אבל זהו, שאם עכשיו אנחנו כן מסתכלים על מה יקרה בעתיד, אז כן, כמו שאתה אומר, לפחות בתקופה הקרובה, הכסף ימשיך לזרום מהכלכלות המערביות. ואני, אם אני מסתכל במבט של משקיע, כמו שאמרת לפני מספר דקות, אני מחפש את השוק היותר מסוכן, איפה שאני יכול לעשות את התשואה יותר טובה. יכול להיות ששם כל ההון, לא כל, אבל חלק.
אז לטווח קצר, אתה יודע, סיכונים יש, אפשר להתעלם מהם, במיוחד מה שקורה בהודו, ברוסיה, גם בדרום אפריקה, המספרים של הקורונה הם מפחידים. אז בטווח הקצר יש לא מעט סיכונים, ובאמת שאתה מסתכל לטווח, אפילו לא אגיד ארוך, בינוני, כמה שנים קדימה, בהינתן שתתחיל איתו ששות גלובלית, היא תהיה מהירה יותר בסין, מאשר בעולם המערבי, אז זה כבר עושה טוב לאמרג'ינג מרקטס. יותר מזה, בגלל מה שקרה בתקופה האחרונה, מאז הקורונה בארצות הברית, שפשוט האמריקאים, אם אמרנו קודם שהם התפיסו כסף, הם התחרפנו לחלוטין, אין לי דרך אחרת לבטא את זה. עם גירעון של 25% תוצר, זה גירעונות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה.
כן.
מה שהממשל עשה בארצות הברית, פלוס בנק מרכזי, שפשוט מדפיס טריליונים וטריליונים של דולר, ברגע שתתחיל את התאוששות, אני חושב שאנחנו נראה תקופה, מהלך די משמעותי של החלשות של הדולר. כי אתה מדפיס כל כך הרבה מהמטבע שלך, בסופו של דבר הוא אמור להיחלש. והחלשות של הדולר זה משהו שיעשה טוב מאוד למשקים המתעוררים.
כן.
בדיוק הפוך ממה שראינו בעשור האחרון.
כן.
וצריך לזכור שאף מדינה אחרת בעולם לא יכולה לעשות מה שאמריקאים עשו, ולכן אני חושב טווח בינוני, בטח טווח ארוך, המשקים המתעוררים יחזרו להיות מעניינים. עוד משהו, שאם אנחנו מדברים על הריביות, אז כשכל העולם הולך לריבית אפס ונשאר שם, כנראה, למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ובטח אם הדולר נחלש, מה שמוריד את המחירי יבוא, למשל בברזיל, אם ברזיל מייבאת בדולרים והדולר נחלש, אז נהיה יותר זול, זה מוריד את האינפלציה, יכול להיות שאנחנו נראה גם מהלכים של הפחתת ריבית במשקים מתעוררים.
כן.
אומרים, למה לשמור את הריבית כל כך גבוהה אם אנחנו פחות מפחדים מאינפלציה, ובכל העולם הריבית היא אפס, אז יכול להיות שאנחנו נראה גם הפחתות ריבית במשקים מתעוררים, שזה משהו שעושה טוב לשווקים הפיננסיים באותם מקומות, כי הריבית נהיית נמוכה יותר, השווקים חוזרים להיות, הופכים להיות מעניינים יותר. אז אני חושב עוד פעם, אנחנו אמנם בתקופה של המון אי-וודאות, אבל בתקופות כאלה גם הרבה פעמים מייצרים נקודות של שינוי, דיברנו על זה גם בפודקאסט קודם, שינוי כיוון, שינוי מגמות.
כן.
ואני חושב שאחד הדברים שהשתנו זה אם העשור האחרון היה עשור של משקים מפותחים ופחות טוב למשקים המתעוררים, אז כשאני מסתכל קדימה, אני חושב שהמגמה הזאת יכולה להשתנות.
אני חושב שהתקופה הזאת הולכת לקצר את הזמנים שלנו, מה שפעם היינו קוראים זמן ארוך, תקופה ארוכה, לטווח ארוך, זה הופך להיות בינוני, והבינוני קצר, והקצר הוא קצר מאוד.
5 דקות הקרובות.
כן, בדיוק. רק לפני שנסגור את החלק הזה של הפודקאסט, יש איזושהי מדינה בכל זאת שהיית אומר, תסתכלו עליה? זאת אומרת עכשיו...
קודם כל סין. סין עוד לפני הקורונה, אנחנו מאוד אוהבים את סין, כבר תקופה ארוכה, כהשקעה לטווח ארוך, כי הסינים, עוד פעם, התהליך הזה שהם התחילו, הוא תהליך מאוד נכון הכלכלה שלהם. הפיתוח של סקטור הטכנולוגיה בסין, והם מצליחים לעשות את זה. ואגב, חדשנות, זה משהו שהרבה זמן הייתה, היו סימני שאלה, אם הסינים, אוקיי, הם יכולים להעתיק, הם יכולים לעשות כמו אפל, הם יכולים לעשות כמו גוגל, האם הם יכולים גם לייצר חדשנות? ואתה רואה שהממשל שם משקיע המון בחממות טכנולוגיות, ואתה רואה שמספר הפטנטים שהסינים רושמים בעולם הולך וגדל כל הזמן.
כן.
יש כיוון מאוד נכון מבחינת הכלכלה הסינית. אני קשה לי להגיד את זה, כי זה אוי ואבוי לנו,
כן.
לדמוקרטיות. הסינים הולכים ונהיים מעצמה כלכלית גדולה, זו בעיה, אני חושב, עוד פעם, דעתי האישית, ברמה הגלובלית, הפוליטית הגלובלית, זו בעיה. אבל זה המצב כרגע, אי אפשר להתווכח עם זה. אז אני חושב שסין מאוד מעניינת, אני חושב שגם הודו חוזרת להיות מעניינת, בגלל שהיא רוצה לקחת חלק ממה שיש לסין, בגלל שהיא גם תלויה יותר בכלכלה של עצמה, פחות במה יקרה במערב, יש לה מנועי צמיחה פנימיים, אני חושב שאלה המקומות כרגע הכי מעניינים בסיכון מול סיכוי.
אוקיי. 100%. עד כאן החלק הזה, ועכשיו אנחנו לדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
האמת שזה קשור לסין והודו, במקרה. לא, זה באמת הדבר הכי מוטרף שאני ראיתי, לא השבוע, מזה הרבה 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 זמן. אני מניח ששמעת על המתיחות שיש בין סין להודו, כבר תקופה די ארוכה, על הגבול בין סין להודו, יש איזשהו ויכוח באיזשהו חלק של הגבול, על מי שייך מה, והם שלחו צבאות לשם, והם שלחו צבאות לשם.
כן.
ואז הגיע איזה סיפור, באמת, לא... רק אחרי שקראתי אותו כמה פעמים, הבנתי למה הוא קרה. אז נתחיל בלמה הוא קרה. מסתבר שב-1996, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, סין והודו חתמו על איזשהו הסכם, שלפי ההסכם הזה אסור להכניס נשק חם, בטווח של 2 קילומטרים לכל כיוון מהגבול. המטרה הייתה למנוע באמת קלשים צבאיים כאלו, גם כשיש ויכוח, אסור להכניס נשק חם. זה עבירה על ההסכם.
אזור מפורז.
כן. ובאמת אחרי כמה וכמה התעכלויות שם, וצעקות ואמירות בתקשורת, היה לנו שבוע, זה קרה, התעכלות של חיילים סינים עם חיילים הודים, ודווח על 20 הרוגים הודים, חיילים הודים 20 שנהרגו, ואומרים שיש מספר גדול של חיילים סינים שנהרגו, רק לא יודעים כמה. ואז שואל, איך יכול להיות? אתה יודע, זה נשמע כמו מערכה, זה לא משהו שקורה בקלות. ומסתבר שהכל היה במכות.
באמת?
כן. נשק קר בלבד, אתה יודע, זה נשמע כמו...
משחקי הכס.
לוחמי נינג'ה סינים פוגשים כאלה הודים עם עלות מעץ, מכות, זה עד כדי שזרקו תוך כדי המכות חיילים מהצוק, זה על רכס הרים כזה, פשוט זרקו אנשים למותם, 20 הרוגים הודים, ואומרים שיותר סינים. אני בהתחלה ראיתי 20 הודים, אמרתי, טוב, ברור, מי מתעסק עם סיני בחליפת נינג'ה?
כן.
הוא יודע קונג פו, אתה לא מתעסק איתו. אבל לפי השמועות, יש גם אפילו יותר הרוגים סינים, שפשוט הממשלה לא מדווחת. סיפור, לא יודע, כאילו,
כן.
לא שמעתי כזה דבר שנים.
כן. אני לוקח אותך לישיבות זום, אני מניח שיוצא לך לא מעט ויוצא לך לא מעט לעשות. אז הניו יורק טיימס דיברו עם בחור שקוראים לו ג'ו פרל, שהוא סגן נשיא של אימפריה טלוויזיונית שפאני או די, אם אתה מכיר, קוראים להם? אוקיי, אז שאלו אותו, תגיד לי, הוא היה לו... הרקע שהיה לו כמה שנים תוכנית של אופנה בטלוויזיה, והוא סיפר שהיה לו 210 חולצות שונות, חולצות כפתורים שונות, כדי שהוא לא יופיע בטלוויזיה עם אותו חולצה, והצופים יגידו, הוא ממחזר. אז היה לו 210 חולצות, ועכשיו שאלו אותו, תגיד, איך אתה מתמודד? הוא יש לו הרבה ישיבות, הוא סיפר, מקסימום 6 משתתפים בזום, איך אתה מתמודד עם החולצות? מה, אתה עדיין מחליף כל חולצה? אז הוא אמר, תקשיבו, אני עשיתי ניסוי. אני לובש רק לישיבות זום כל פעם את אותו החוצה, והתחלתי, אמרתי, אני אעשה את זה שבוע. והוא אומר, הוא סיפר שהאגו שלו אמר שבטוח מישהו ישים לב, והוא המשיך עם זה 70 ימים ברציפות, ואחרי 70 ימים הוא שאל את העובדים שלו, ואת אלה מי שהיה בישיבות, תגידו, לא שמתם לב שאני כל הזמן עם אותה חולצה? אז כמובן הוא חיבס וזה, לא ניכנס לזה, אז הם אמרו לו, תקשיב, כן, אבל זה לא ביג דיל, וחשבנו שיש לך כמה אותו דבר וזה, כן. אתה יודע, ואז אתה מסתכל על זה, וזה פשוט מדהים. באותה כתבה, אגב, של הניו יורק טיימס, הם כותבים שרק 10% מהעובדים שעובדים מהבית, נוהגים להתלבש כאילו הם הולכים לעבודה. רק 10%.
מעניין.
כל השאר שמים חולצה 2 בצד למקרה, ואתה בזום, ואתה...
חולצת זום זה מונח שכבר הפך להיות ידוע.
כן.
אתה יודע, בטח מי שמהבית, שורץ, ומחליפים לחולצת הזום, והם חוזרים לעבוד. רוצה לשמוע סיפור זום מצחיק? ונסיים. באחד הזומים שערכנו, בתקופה שבאמת כולם עוד היו בבית, היה איזה בחור, שבתמונה שלו, כאילו הרקע ריצד כל הזמן. פשוט היה נראה מוזר, משהו ריצד שם. ואז אחד המשתתפים שאל אותו, תגיד, למה הרקע שלך מרצד? ובן אדם, ראית פתאום שעולמו נפל על הפרצוף, הוא אומר, לא, תשמע, מה שעשיתי, הלכתי וצילמתי את המשרד, ואני משתמש בזה כרקע. אז זאת אומרת, הבן אדם יושב בבית, והוא השתמש...
ברקע שלו.
עשה רקע של זום, כאילו הוא נמצא במשרד, והבוסית שלו הייתה גם בשיחה, אומרת, מה? אתה לא במשרד? כל האמת התפוצצה לו בפנים, על זה שהרקע של הזום תמיד הוא מרצד קצת, על זה הוא לא חשב, הוא חשב שזה יהיה קבוע, אז אני לא יודע מה נסגר אחרי זה, אם הוא עדיין בעבודה או לא, אבל זה היה מאוד מאוד מצחיק.
אוקיי, תודה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.